חמי שלב, לשעבר, כתב פוליטי, פרשן פוליטי, מדיני, עם הרבה מאוד שנות ותק והיכרות של המערכת הפוליטית. תגיד לי, יכול להיות שאנחנו הולכים לקבל שוב את משפחת נתניהו בחזרה בשלטון? זה באמת הולך לקרות?
אני לא יודע. אני פחות בטוח בזה מאשר נדמה לי כמה מהפרשנים, או אולי רוב הפרשנים אפילו, יש הייתה איזה, לפחות עד לפני שבועיים, הייתה איזה הנחת עבודה שנתניהו חוזר ואין מה לעשות, וניסינו ולא הלך. הדבר שהדליק אותי זה שנתניהו, מהרגע הראשון היה ברור שהוא לא כל כך סס לאופציה הזאת, כלומר, הוא שמח שהממשלה נפלה, אבל עכשיו הוא קצת עומד לפני שוקת שבורה. ואני אספר לך בהקשר הזה על פגישה שהייתה לי עם נתניהו באפריל 1996, חודש וחצי בערך לפני הבחירות הראשונות, שהוא בכל הסקרים פיגר בפער של 20%, 20%, בלתי נתפס שמישהו, ואני זוכר שהייתי אצלו, ואז הוא עוד היה בן אדם נחמד, תרבותי, והיה כיף לדבר איתו האמת, באמת, ואני זוכר, הוא עשה לי תנועה כזאת, כאילו אמרתי לו, אין לך סיכוי, הוא אמר לי, תסתכל ככה, כאילו על המגמה.
כן.
חזרתי הביתה, ראיתי שהוא צודק, עדיין לא חשבתי שהמגמה יכולה להדביק את הזמן, אבל התברר שכן, מה אני רוצה להגיד? אם יש דבר אחד שביבי, אני מניח שעד היום, הוא באמת מומחה בעל שם עולמי, זה על הגאות ושפל של התנודתיות של דעת הקהל. ולפי דעתי, הוא מזהה שהוא עכשיו בשיאו מבחינת דעת הקהל. כי בסך הכל שנה שלמה עברה, וההתמקדות הייתה בבנט, ולא בו, ולא בשטיקים שלו, ולא שמענו, חוץ מהמשפט, אבל גם המשפט הוא הרי בעייתי, כי הוא מעורר. אז אם ביבי מהסס ללכת לבחירות, זה מסיבה אחת, זה בגלל שאו שהוא לא משוכנע שהוא ינצח, או שהוא משוכנע שהוא יפסיד. אתה עוד דבר אחד, שנתניהו חושש מיאיר לפיד. הוא היה פחות חושש מבנט. א', בגלל שיאיר לפיד כבר הוכיח שהוא יודע איך להתמודד עמו במדיה הכי חשובה לנתניהו, שזה הטלוויזיה. והוא מומחה לכל מיני שטיקים וטריקים תקשורתיים שגם ביבי מומחה. אני חושב שיאיר לפיד מדאיג אותו, אני חושב שהוא לא חושב שהוא ינצח בבחירות, ואם הוא לא חושב שהוא ינצח בבחירות, אני יותר שקט. אבל כמובן יכול להיות שבדקה 90 יופיעו כמה חברי כנסת, אני לא חושב שזה יקרה, אבל יש סיכוי כזה, והוא פתאום יהיה ראש ממשלה ויחזור, כמו שאתה אומר, בלי בחירות. אם זה דרך בחירות, 50-50.
כן, כן, לא טעיתם, אתם במקום הנכון, בעל הדרך, הפודקאסט של טובי פולק, שיחות על הדרך, והפעם פרק חדש, והאורח שלי הוא חמי שלב. חמי שלב, אתם זוכרים, עיתונאי עם ותק עשרות שנים בשלל עיתונים, הרבה מאוד שנים כשליח עיתונאי בארצות הברית, עם הרבה מאוד ידע לארצות הברית, וגם עם הרבה מאוד ניסיון בפוליטיקה המקומית. אז חזרתי לשוחח עם חמי בשני צירים. קצת שוחחנו על המצב הפוליטי בישראל, הוא מכיר את נתניהו כמו רבים מאיתנו, אבל קצת יותר, הוא גם היה כתב פוליטי בזמנו, עסק בסקרים בסוף שנות ה-90, כשנתניהו בעצם עלה לשלטון בפעם הראשונה, ב-96. הוא גם יער לו כמה דברים על הסקרים הנוכחים, על מצבו הפוליטי של נתניהו היום, וגם טיפה על השוואות בינו לבין האלטר אגו, הג'ינג'י שלו מארצות הברית, כן, דונלד טראמפ. עיקר השיחה עם חמי נסובה על אירוע שמתקיים קצת מתחת לרדאר אצלנו, חקירת אירועי השישה בינואר בשנה שעברה על מדרגות גבעת הקפיטול, כן, מקום השבוע של הקונגרס, בזמן ספירת קולות האלקטורים לקראת הכרזה על הנשיא החדש. אתם יודעים, היו שם מהומות, על סף פוטש אלים, ניסיונות כמעט מעשיים ממש לחסל את סגן הנשיא, את יושבת ראש הדמוקרטים בקונגרס, ננסי פלוסי, מייק פנס, סגן הנשיא דאז, שלא היה מוכן לענות לדרישה של טראמפ להכריז שהבחירות, שהוא ניצח ושהבחירות אינן חוקיות, נמלט על נפשו, ממש פחד על חייו. זה לא מונע ממנו כמובן להיות, לחזור ולהיות תומך של טראמפ גם היום, אבל באמת זה דיון אחר לגמרי. חמי עוקב אחרי הוועדת הקונגרס לחקירת האירועים האלה, ועל פי עדותו, זה, מה שקורה שם זה דבר מרתק בצורה בלתי רגילה. פשוט ארגון של אלפי אנשים, אולי הרבה יותר מזה, אולי אפילו בניצוחו של טראמפ עצמו, שממש הלכו לכיוון של הפיכה אלימה בדמוקרטיה העצומה הזאת שנקראת ארצות הברית. אז בעיקר שוחחנו על זה, וכאמור גם קצת על הפוליטיקה המקומית. עניין נוסף שקשור בארצות הברית, כמובן כל הסערה סביב ביטול הלכת רו נגד וייד, סיפור ההפלות שרק הולך ומתרחב בימים האחרונים. הנושא הזה, הפסיקה של בית המשפט העליון בארצות הברית, הגיעה לאוזנינו, אתם תשמעו את זה בשיחה, ממש תוך כדי הקלטת השיחה הזאת שהתקיימה ביום שישי האחרון. לא הספקנו ממש להיכנס לעניין הזה, אבל כמובן חלק מאותו עניין גדול של הכיתוב והפילוג בארצות הברית. הבטחנו לעצמנו שניפגש שוב לשיחה בעניין הזה של ההפלות, אבל רק שתדעו שלא שכחנו, וזה עוד אחד מהדברים שעליהם אנחנו דנים לא מעט כאן בפודקאסט הזה. אז זהו, לפני שנעבור לשיחה עם חמי, אני אזכיר לכם את האתר היהודי של הפודקאסטים, את כל הערוצים, כל ערוצי התוכן שבו, זה podtuvi.com, וגם את המייל שלי, תכתבו לי, זה polak.tuvi בג'ימייל, polak.tuvi בג'ימייל, ומיד אחרי קטע המעבר הקרוב, נעבור לשיחה עם חמי. אז הקדשנו 3 דקות בפתיחת הפרק הזה לדעתו של חמי שלב, האורח שלי היום, על הסיכוי שנתניהו יחזור להגה. אני יכול רק להגיד שאני מאשר שדעתי דומה, ואני אוסיף עוד משהו. אני חושב שזה, וזה פה באמת קרדיט גם למתן אלקלעי, שעבד בכנסת כעוזר, כאיש תקשורת במשך כמה שנים, וכתב על זה שרשור ממש אתמול בטוויטר, וידידי האורח הקודם בפודקאסט דודו קינן, איש עסקים, שמתעסק גם עם סוג של פוליטיקה עסקית, כלכלית, ועיקר השרשור ועיקר הדיון בינינו, בין שלושתנו ועוד כמה שהצטרפו, היה על זה שנתניהו לראשונה מאז 2009, מאז שהוא חזר לשלטון, הוא הולך לבחירות כשהוא לא ראש ממשלה, נתחיל בזה. נכון. וזה שהוא לא ראש ממשלה, זה מכניס אותו לכמה פינות בעייתיות to begin with. למשל, אפילו הקטע הבסיסי המשפטי, כל הטענה לאורך כל הדרך הייתה מדיחים ראש ממשלה מכהן, מה זה מדיחים, איך יכול להיות שזה ייתכן לך במדינה דמוקרטית וכו', והלכת דרעי ופנחסי אמרו לא, זה חל רק על חברי כנסת בשרים, לא יכול לחול על ראש ממשלה, אז הוא לא ראש ממשלה עכשיו, שזה מקרין עוד הרבה לפני הסיפור של אם בכלל מישהו יטיל עליו את המנדט, אלא על ההיתכנות של הדבר הזה, כי אם שר לא יכול להיות ממונה על פי ההלכה הזאת, אז על אחת כמה וכמה חבר כנסת שהוא לא שר כרגע ולא ראש ממשלה. זה עניין אחד. העניין השני הוא שאין לו את המטריה העצומה הזאת של ראשות הממשלה, של הלשכה. המסיעות המדיניות, הפגישות האינסופיות עם כל הפוטינים של העולם, עם האורבנים ועם טראמפ כשהיה, וכל הצוות המסעי, כל השלטים הפשיסטים, צריך להגיד, שהיו לפחות בקדנציה האחרונה שלו, עד לסט האחרון שלה, כולם התגייסו בשביל שהוא יבחר מחדש בכל פעם מחדש, וראינו שזה גם לא לגמרי עזר. והדבר השלישי, הוא נשאר כמעט ללא מטריה עסקית כלכלית תומכת. אין יותר טייקונים, הם נעלמו, שלדון מת, מילצ'ן עד תביעה.
אני פחות
בטוח. עובדה שלא שמענו על שום קשר
מאז השנה האחרונה. אולי הוא פשוט נוהג יותר בחוכמה. שלא יהיו יבנות, יש בארצות הברית, בימין האמריקאי, הרבה אנשים עשירים שמעוניינים שביבי יחזור.
אני משוכנע.
בגלל שהם חושבים שיעזור להם עם
פעם. אבל תשים לב שלא שמענו על שום פגישה בינינו, בינו, א', הוא לא היה בחול, מאז אותה נסיעה להוואי כאורח של אריה אליסון, הם לא נסעו לחול בכלל, המשפחה.
אני לא יודע אם חייבים לטוס לחול היום בשביל דברים כאלה.
נכון, אבל הם נורא אוהבים את זה.
אני לא יודע.
הם היו נוסעים מתמידים ברמה מטורפת. אבל שוב, זה הכל, אנחנו
לא, אבל צריך בכל זאת להוסיף שני דברים.
כן, ודאי.
קריטים. אחד, אנחנו לא יודעים איך לפיד יהיה בתור ראש ממשלה. אנחנו לא יודעים מה הוא יעשה, איך הוא ישתמש בדיוק במה שאתה אמרת, בלשכה הזו. כן. ואנחנו מדברים על תקופה של לפחות, לא יודע, 3-4 חודשים.
אפשר להניח אפילו חצי שנה, כי עוד לא נקבע המועד.
כל מיני דברים יכולים לקרות.
נכון.
שישנו את התפיסה של לפיד בתור ראש ממשלה, וזה כמובן...
אגב, ראינו את זה פשוט קורה עם בנט, ראינו את זה קורה עם בנט, זה לא כך רחוק הניסיון.
כן, למרות שאני לא יודע כמה קולות זה הביא לו.
לא, זה לא משנה, אבל הקרדיטביליטי של בן אדם שלא היה שם, פתאום הוא נמצא שם, זה עולם אחר.
כן, ביום הראשון אתה אומר, איך יכול להיות שהבן אדם הזה ראש ממשלה?
מתרגלים מהר מאוד. אגב, זלנסקי, מה אתה רוצה יותר מזה?
נכון. הדבר השני, וזה גם מרגיז אותי בתחום של הסקרים, הרי אין לך מושג מי מתמודד באיזה מסגרת.
נכון.
יש כמה דברים שאתה יודע, אבל את רוב הדברים, ובעיקר...
תהיה ערכות מחדש.
מה?
תהיה ערכות מחודשת.
אני גם חושב, אז איך אפשר בכלל להסתמך על סקרים? אי אפשר.
אני לא מקשיב לסקרים. אתה היית, כמו שטל סיפרה, הבת שלך בשיחה לפני הקודמת, אתה היית אלוף הסקרים של מעריב בזמנו, בבחירות הגדולות.
מעריב בעיקר.
כן, אמרתי, במעריב. והסקרים, קודם כל, היו אז הרבה פחות שחקנים, והם היו נורא נורא מובהקים. זאת אומרת, ידעת פחות או יותר, והסקרים היה להם איזשהו משקל משמעותי, למרות ששוב, כמו שאמרנו, פרס הוביל בסקרים בהפסיד, הרי הוא היה אלוף הובלה בסקרים בהפסדים, גם בפריימריז שלו והכל, אבל היום הכמות הנעלמים היא כל כך גדולה, וכמות הסקרים היא כל כך גדולה, עמית סגל...
לא רק שכמות הסקרים כל כך גדולה, הם הרבה פחות מוקפדים, והרבה פחות מקצועיים.
טוב, אם פילבר, עד המדינה, כמו שאנחנו יודעים, עושה סקר שכולו אס-אמסים, וברור לגמרי שגם השאלות מוטות וגם התשובות מוטות, זה הרי מובן מאליו. אגב, מישהו עשה פעם סבירה ובדק שבאחד מהסקרים האלה, לא זוכר אם זה היה הוא או אחר, כמות המנדטים המצרפית של כל התוצאות היו משהו כמו 150-160 מנדטים. זאת אומרת, הם יכולים לזרוק כל מספר שהם רוצים. אז באמת כמות הנעלמים היא כזאת גדולה שאני אומר בגינות, אתה עוד אולי רואה מהדורות, אני כבר הפסקתי מזמן, וגם בדילי אני לא רואה אותם, מקבלת, כמו שאמרנו, מקבלים את הכל מהטוויטר וכן הלאה, אין לזה שום משמעות, וגם שם, כשאין לזה שום משמעות, וזה ברור שזה מוטה ימינה, כי אנחנו יודעים איך התקשורת בנויה היום, התוצאה היא ממש לא מחמיאה, אפרופו מה שאמרת, הוא לא מגיע ל-60 באף אחד מהקונסטלציות, בהנחה כמובן שסער יעמוד על שלו, ושגנץ יעמוד על שלו, שאנחנו כבר ראינו שזה לא כל כך מובן מאליו, ואנחנו לא יודעים שום דבר לגבי המפלגה של בנט, שקד ושוט, אין לנו שום מושג לגביהם. אמרתי, כן, בנט ושקד שהיא פגרה, סליחה שאני אומר את זה, אבל להגיד פגרה זה עוד לא דיבה, אבל היא באמת אדם מאוד מאוד מסוכן.
אני גם לא יודע בדיוק איך הסתדר שם, אגב, בין בן גביר לסמוטריץ', כי בן גביר כבר לא הסתפק בזה שרק הוא מופיע ברשימה.
לא רק זה, הם יכולים להרחיק, אני חושב שזה יהיה אינטרס של הימין, שבן גביר ילך לבד ויקח כמה שיותר קולות, כי אז יש הרבה פחות שותפים בצד המתון יותר, ברגע שבן גביר הוא שחקן מרכזי. לנתניהו זה, האינטרס שלו זה להקטין קצת את המשקל הסגולי של בן גביר, כמו שאני מעריך את זה. זו דעתי. אבל שוב, אתה יודע, ראינו דברים במערכת הפוליטית הישראלית של איך תדע איך הם התגלגלו. אוקיי, עוד משהו בעניין הזה הפוליטי שמעניין אותך בימים אלה?
לא, אני, אתה יודע, לא דיברנו מאז, אבל אני מוכרח לציין את הרגע של קור רוח, קורת רוח מההתפטרות של, מהצורה של ההתפטרות של בנט והעברת השלטון ללפיד, וזה, כאילו, אם היית אני שאלתי, לא אם היית שואל, שאלתי לפני חודש, תהיה רוטציה, לא תהיה רוטציה, אמרו לי, מה פתאום, הבנט מטורף, מה הוא ימסור ללפיד? זה, אני לא יודע מה היה השיקולים שלו, אבל זה היה רגע נדיר של הגינות והוגנות בפוליטיקה, שעשתה לי טוב על הנשמה.
כן, אז זה היה מאוד מפתיע. אני אחזור שוב לשיחה עם טל שלב, שככה התקשקשנו ברגע, כן יגיעו לבחירות, זאת אומרת, יוקדמו הבחירות, לא יוקדמו הבחירות, אז אני אמרתי, אוקיי, המקסימום של ה-PDA זה ראש ממשלת מעבר. אז טל הסכימה איתי, ואז אמרתי, לרוטציה זה לא יגיע, ברור שזה לא יגיע לרוטציה המקורית של אחרי שנתיים.
כן, כן.
אז די ידענו, בוא נגיד ככה, די ידענו שהדבר הזה יחזיק שנה, שנה וחצי, 8 חודשים, 9 חודשים, whatever, שזה לא יגיע לחילוף, למרות שאגב, שמבחינת הילד שקד דווקא היה לה אינטרס מובהק שזה יגיע לו שנתיים, כי הייתה הופכת להיות חזרה שרת משפטים, שזה השאיפה האמיתית שלה, אבל כנראה שהיצר לא אפשר לה את זה. כן, בנט, שמע, כל השנה הזאת בנט התגלה נדמה לי שאצל ורטר היום הוא פחות או יותר פרס את זה, ורטר הרי הוא לא אומר את מי הוא מראיין, אבל ברור לגמרי מי הוא דיבר. אנחנו לא נסגיר פה את כל הסודות, אבל בנט בפירוש אמר, כן, התבגרתי, ואנחנו יודעים הרי שהוא נחשב לסוג של ילד ילדותי, אתה יודע, פוליטיקה ילדותי למדי. אז אני חושב שהוא היה חייב את זה, א', חייב את זה לפיד, כי לפיד נתן לו באמת את כל המלוכה, ולפיד גם נתנו את המלוכה ב-2013, צריך להגיד. ב-2013 הוא היה נובדי גמור, זאת אומרת, מנכ"ל מועצת יש"ע לשעבר, איש מוזר שאף אחד לא ספר, ואז נוצרה ברית האחים שהנציחה את נתניהו, צריך גם להגיד את זה. זאת אומרת, הם שימרו את נתניהו מ-2013 עד 2021, באמצעות אותה ברית נועלת ההיא, אבל, אתה יודע, ההיסטוריה שייכת להיסטוריונים, אנחנו לא נתעסק עם זה עכשיו. טוב, אתה יודע, אנחנו עוד נדבר, אני מניח, בפגישות הבאות, ביולי עורכים בתחום הפוליטי, לא נחדש פה כרגע, אנחנו לא יודעים איפה זה עומד. אני כן מסכים איתך שנתניהו חושש עכשיו מבחירות. א', כי בחירות, אתה יודע, כמו שתמיד אומרים, זה כמו חמין, זה כמו מלחמה, אתה יודע שאתה מתחיל אותה, אתה לא יודע איך היא תיגמר, וכבר הוא עבר 4 מערכות בחירות שלא הצליח להקים ממשלה, המספרים באופן דרמטי לא השתנו, הדמוגרפיה הישראלית לא הלכה לשום מקום, מקסימום כל הגושים גדלו באותה מידה, או קטנו, וקשה לראות כרגע שמישהו מהשחקנים העיקריים, זאת אומרת, לפיד, ליברמן, סער, ואני מניח שגם בנט, קשה לראות את בנט עולה יושב תחתיו כרגע, שקד זה סיפור אחר, אבל שקד לבד, מה היא שווה? אז אני לא רואה מאיפה יבוא לו, וכמו שאמרנו, בן גביר לא בטוח שעוזר לו, אני חושב שהוא, דעתי היא שהוא מסכן אותו יותר מאשר עוזר לו. ועדיין עם כל הדברים האלה ביחד, 61 ביד אין לו וספק אם יהיה. וגם החרדים, אני לא חושב שהם ישבו יותר מדי זמן בחוץ. שנה שלמה היה להם מאוד קשה והם כבר מתחילים לרמוד.
לא, אם הוא מפסיד בבחירות לפי דעתי, אם ביבי מפסיד בבחירות, כל העניין הזה...
נגמר, גם הוא עצמו, הוא ילך לעסקת טיעון, זה לא יימשך לנצח הדבר הזה. אנחנו, אתה יודע,
אנחנו מקווים.
לא, תקשיב, אני... אתה יודע, תמיד משווה את זה לדברים הכי נוראים שאנחנו מכירים בחיים האלה, כמו, אתה יודע, מחלה סופנית או זקנה. בסוף אחרי הדברים נגמרים, וכשנגמרים אנחנו אומרים, איך זה יכול להיות שזה נגמר? אבל זה נגמר, כי כל דבר נגמר בסוף, וגם הוא ייגמר. אגב, כמו הכהונה שלו, מישהו האמין לפני שנה שהוא יצא מהאקווריום, על הרגליים? לא, זה מה שזה קרה. אוקיי, נניח כרגע לפוליטיקה המקומית, ו... יום אחד נחזור אליה, אבל אני איתך הפעם על משהו שהוא הרבה הרבה יותר דרמטי ואקוטי ומזעזע בכל קנה מידה. אני עוקב אחרי כל הדיבוכים שלך, לא רק שלך כמובן, על החקירה של הקונגרס או של הסנאט, אני לא זוכר בדיוק.
של בית הנבחרים.
של בית הנבחרים, החקירה על אירועי השישה באוקטובר שנה שעברה. שישה, נו, איך הגענו, שישה באוקטובר, אתה יודע מה, כן, 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 דרמה, נכון, אתה צודק, זה היום כיפור שלהם, שישה בינואר, המרד הגדול, או הניסיון הפוטש בגבעת הקפיטול, וכמו שאתה כותב, זה לא היה רק שם, והיו דברים שהיו סמויים מן העין, ולאט לאט הולכים ומתגלים, אז בוא תן לנו, אתה עוקב אחרי ועדת החקירה הזאת, תן לנו סינופסיס קצר, איזשהו תקציר, ואולי משם ננסה לפתח את זה טיפה.
תראה, קודם כל צריך להגיד שלוועדה הזאת אין סמכויות משפטיות, אבל היא החליטה לנסות לעקוף את הבעיה הזאת, על ידי צורת ההצגה של הראיות ושל העדים בפני הציבור, שלמעשה זה כמו, כאילו שהם התובע במשפט, והם מציגים את הטענות ומעלים את העדים, ואין הגנה, כלומר, לא עומד שם איזה עורך דין מטעם טראמפ ומעלה כל מיני טענות, זה סטרייט, 3 שעות פריים טיים, נגד טראמפ. בהתחלה חשבו, בסדר, זה יהיה כמו שהיה באוקראינה, יקרינו אחד, יהיה איזה רייטינג וגמרנו. הם ידעו את זה, אז מה הם עשו? הם הביאו איזה כמה, 10 מפיקים אני חושב, כולל נשיא לשעבר של ABC, שידוע בזה שהוא טוב בתוכניות ריאליטי, והם בעצם, זה חצי דוח וחצי מופע ריאליטי, שמישהו כתב מאמר בניו יורק טיימס, אחרי הישיבה הראשונה, שזה כמו true crime, הדבר שהכי הולך עכשיו בנטפליקס, זה כמו הדוקומנטרים, ככה הם בנו את זה, וזה קודם כל מבחינה טלוויזיונית, ההצגה הטובה, אתה יודע, עדיין יש לזה רייטינג הרבה יותר גבוה ממה שחשבו, וכל מי שיש לו איזה מתעניין בפוליטיקה, אין לו ברירה אלא לראות. ואני מרותק לזה בין היתר, ואני אומר את זה לא בגלל הביוגרפיה שלי, בגלל שב-1974, שזה לא, לא, שכבר הייתי בן אדם בוגר, הייתי בארצות הברית וצפיתי במקרה יומם בלילה בדיוני הוועדות של ווטרגייט. אז שהם היו גם כן מאוד דרמטיים, ואפשר להשוות ביניהם ואין מה לדבר, שמבחינה טלוויזיונית זה התקדם בערך כמו הטלוויזיה, כמו שהטלוויזיה כן. עצמה התקדמה בחמישים
שנה. כן, אני רק אעשה פה פסק זמן קצר, כי איך שאתה אומר את הדברים האלה על הדרמה בארצות הברית, אז אני קורא עכשיו פוש של ויינט, דרמה בארצות הברית, העליון ביטל את וייד רו.
זה בכלל, צריך לדבר על זה.
ברור.
דרמה עוד יותר.
אז אנחנו פשוט עדים לתמורות כל כך מטורפות, בכל ההוויה הזאת של הדמוקרטיה האמריקאית, על כל מה ש... על כל מה שמרכיב אותה, וזה אחרי שזרקנו את זה, אז בבקשה, תמשיך.
אז זה הדבר אחד, זה מופע טלוויזיוני, שתיים, החלטה החכמה השנייה, רוב העדים וגם רוב אלה שמתחקרים אותם, הם שני רפובליקאים בוועדה, הם מנהלים את העסק, וגם העדים, זה כולם אנשים שמעט מאוד מהם לא הצביעו עבור טראמפ ב-2016. אני לא יודע, אולי אפילו ב-2016, כן? וב-2020. ומה שיוצא שם, אם אתה מסתכל על הלייטמוטיב, זה שהם מנסים, הם טוענים והם משכנעים, לא את כולם כמובן, אבל הם משכנעים שכל העסק שקרה מלפני הבחירות היה הכל מתוכנן. זאת אומרת שטראמפ התחיל לדבר באוקטובר או ספטמבר על זיופים בבחירות, זה בגלל שהוא כבר נערך למצב שהוא יפסיד והוא יצטרך חיל. כל הטענות שאלה טראמפ במהלך מהבחירות ועד שהוא עזב, באף אחת מהן לא נמצא דבר. הוא הפסיד ב-62 פניות לבית משפט. והתמונה שמציירים זה שקודם הוא ניסה לבטל את תוצאות הבחירות על ידי זה שהוא שיקר וניסה לבנות מהשקר הזה קייס משפטי שיעצור את הזה, ובשלישי בינואר, וזה האלה של אתמול, בשלישי בינואר הוא הבין שזה אבוד. בשלישי בינואר הייתה סצנה מאוד דרמטית בבית הלבן, לאנשים שזוכרים את ווטרגייט, היא בעצם מין העתק של מה שנקרא פעם טבח מוצאי השבת. שניקסון פיטר את התובע הכללי ואת הסגן שלו, עד שהוא הגיע לסגן של הסגן, שהסכים לפטר את התובע המיוחד שהיה לווטרגייט. טראמפ רצה שהתובע הכללי יכתוב מכתב למדינות שנבדקו, ושלא נמצא בהן כל רבב, שהבחירות שלהם היו מושחתות, ולכן הם לא יכולים להודיע על ההודעה. והוא פנה לכל צמרת משרד המשפטים, ואף אחד לא הסכים לכתוב, עד שהוא מצא איזה עורך דין שעוסק בדיני סביבה, שהחליט לנצל את ההזדמנות, ואמר לו, אתה צודק בהכל, ואני אחתום על המכתב, ובשלישי בינואר הוא כינס את צמרת משרד המשפטים, והודיע להם, אני הולך למנות את האיש הזה בתור תובע כללי. הוא שאל אותם, אז איך אתם תגיבו? והם אמרו לו, אנחנו ניפטר, ובכיוון שהם הכינו את עצמם מראש, כל התובעים המחוזיים, 80% מהם התפטרו. וזה הרתיע אותו, בניגוד לניקסון. אז הוא הבין שהאפיק המשפטי נגמר, נשאר רק דבר אחד, לקחת את השלטון בכוח. ואת זה, כפי שהם ניתנו, אגב, בישיבה הבאה, הוא תכנן, הוא ארגן, הוא הביא קבוצות חמושות לממשל, ובעצם הכוונה הייתה, א', לפרוץ לקפיטול ולהפסיק את הספירת קולות שהייתה אמורה להתבצע, וב', אם אתה שואל אותי, זה יגיע לזה שאו שהוא, אני לא חושב שהוא הורה, אבל הוא ודאי לא יתנגד לזה שיהרגו את סגנו מייק פנס. ואני אומר את הדברים האלה באחריות מלאה.
כן.
ובמשך כל הזמן הזה, במשך כל היום הזה, של השישי בינואר, שגבעת הקפיטול נמצאה בסכנה, הוא לא הרים טלפון לאיש. לא לרמטכ"ל, לא למפקד המשטרה, כלום. כל יועציו אמרו לו, תעשה משהו, איוונקה, ג'ארד, תעשה, הוא לא עשה כלום. עכשיו, מי שיכול להסיק מזה, שהוא לא תכנן לבצע הפיכה צבאית, צריך בשביל זה הרבה מאמץ. אני חושב שזה משהו, הוא תכנן להישאר בשלטון. אם היו הורגים את פנס, או היו הורגים את ננסי פולוסי, הוא היה קורא לצבא, הוא היה מכריז על משטר צבאי, והוא היה מבטל את הספירה. ואחרי שהוא היה מבטל את הספירה, הוא היה, לא יודע, מה, לא, אני לא חושב שהוא ידע מה הוא יעשה, אבל הוא היה בבית הלבן. והיה נוצר איזה, הייתה, לפי דעתי הייתה פורצת מלחמת אזרחים, אבל זה היה התכנון. זאת אומרת, זה בעצם, ועוד דבר אחד, ובזה אני אסיים. הוועדה שמשוכנעת שטראמפ צריך לעמוד לדין, על העבירות החמורות ביותר שאפשר לעלות על הדעת, אני לא חושב שיש בזה היגיון פוליטי, אבל אני חושב שכך הסנטימנט שלהם, המטרה שלהם היא להפעיל לחץ על התובע הכללי, כך שלא תהיה לו ברירה, אלא להעמיד את טראמפ לדין. ולכן הם מציגים ראיות, הרי התובע לא יכול להתעלם, אם הם מציגים ראיות של פשעים, הוא לא יכול להתעלם, גם אם הוא חושב שזה לא רעיון כל כך טוב, להעמיד לדין את טראמפ, מהסיבה הפשוטה של העיקרון שוויון בפני החוק. לא ייתכן שיוכיחו שבן אדם עבר עבירה ולא מעמידים אותו לדין. אני חושב שזה לא יהיה טוב אם יעמיד אותו לדין.
אוקיי, לפני שאני אנסה להיכנס לכמה שאלות שמטרידות אותי, למה בעצם אתה חושב שזה לא רעיון טוב?
כי אני חושב שהוועדה עצמה עושה עכשיו נזק כבד לטראמפ. לא אצל, כמובן לא אצל הביביסטים שלו, לא אצל
טראמפיסטים,
אבל,
כן.
אבל הביביסטים זה לא מספיק בשביל לנצח. אתה חייב רפובליקאים שלא סוגדים לטראמפ, שהם יצורים רציונליים, את אלה הוא מאבד כתוצאה מהוועדה.
אבל אמרנו לא את זה, אבל מעלליו היו, כמובן שזה לא היה באמפליטודה הזאת של, של, של השישה בינואר, אבל הקדנציה שלו הייתה רבויה בכל כך הרבה שערוריות, בכל כך הרבה דברים מטורפים, שאותם טמפיסטים, ביביסטים, whatever, היו אמורים לדעת את זה גם בנובמבר האחרון, ועובדה שהם הצביעו לו, זאת אומרת, הוא קיבל עדיין 80 או 70 נכון. ומשהו מיליון קולות.
נכון, אבל אחרי הבחירות יש לנו מה שנקרא השקר הגדול. נכון שהוא גם אמר שצריך לשתות אקונומיקה לזה, אבל אנשים, אני מניח שחלק שתו, חלק קטן, אבל אנשים מבינים שהוא מבלבל את המוח וסלחו לו על זה, יש הרבה סלחנות. והייתה גם סלחנות, אתה יודע, כל עוד הפרטים לא היו ברורים, הייתה סלחנות, עוד פעם רודפים אותו, דיפ סטייט, שמיפ סטייט, כל השטויות האלה. אבל כשמציגים את הראיות ושומעים את עדי ראייה רפובליקאים, את המזכיר המדינה, אני חושב שג'ורג', אנשים בכו מרוב מה שהם נאלצו לעבור, וגם כי הם בעצם סיכנו את, הרי מדובר באנשים שהתנגדו לטראמפ, לא היו הרבה כאלה, ואם הם לא היו מתנגדים לטראמפ, יכול להיות שהוא היה מצליח. הדיבור הזה לפי דעתי, לא רק לפי דעתי, אני, גם יש לזה כבר סימנים, נגיד קראתי על אישה שעושה קבוצות מיקוד, והיא עשתה קבוצות מיקוד עם רפובליקאים, שלוש קבוצות מיקוד, היא אמרה, הרבה לא השתנה בעמדות שלהם, רק דבר אחד, בחיים לא היה שכל משתתפי הקבוצה, אף אחד מהם לא רצה שטראמפ ירוץ ב-2024.
כן.
ואגב, יש לו מתחרה, יותר גרוע ממנו, ויותר פופולרי ממנו.
משה פלורידה.
משה פלורידה, ויש יותר סיכוי שהוא יהיה המועמד, יכול להיות שהוא יהיה אסון באותה מידה.
כן, כן, טוב, תודה. זה אנחנו רואים גם במקומותינו שאתה נדמה לך שאתה נפטר מהאסון הכי גדול ואז מה מחכה לך מעבר לפינה, לך תדע. אתה כל הזמן, ואני שומע וקורא את הדברים האלה, על התכנון, על הארגון, על כמה צירים, על הצירים הגלויים, כן, כל המחופשים האלה שהגיעו עם הפיק-אפ טראק שלהם ו והקרניים והפרוות ורצו על המדרגות וגם נהרגו שם כמה אנשי ביטחון, שוטרים, ואנשים היו בסכנה, מייק פנס, הנגים וכל הסיפור הזה. אז זה ראינו. אגב, גם זה משהו שלא כך ברור לי, כי הרי לקונגרס יש משמר. והנשיא לא צריך לצלצל לקומישנר של המשטרה ולהגיד לו, תשמע, הולך פה להיות מסוכן. זאת אומרת, איפה היו מכל החקירות שאתה שומע, איפה היו המשטרה המקומית, איפה היה המשמר הלאומי, אם יש דבר כזה שם?
המשטרה המקומית.
איך זה ש, אתה יודע, מספיק שיש מופע רוק, אז שמים גדרות ומגנומטרים ומחסמים.
לא, לא, לא מגנומטרים, כי לא היה...
כן, לא, אז אני...
אבל היו גדרות, הייתה עדה אחת, וגם שהיא צולמה, שוטרת, שהיא ועוד שניים עמדו...
אז זהו, זה בדיחה מה שהיה שם, זה היה כמו סדרנים בכנסת.
אני אגיד לך מה היה חסר להם, הם ידעו שהולכת להיות הפגנה, אולי אפילו אלימה, סביב גבעת הקפיטול.
אוקיי.
הם נערכו לזה, אולי, לא יודע כמה היו כוחות, הם לא נערכו לפריצה מכוונת וממוקדת, לתנועת, הרי זה לא הפגנה מה שקרה
שם. הרי אמרו שם, אמרו שאם זה היה שחורים, אז היה שם טבח. אם ההפגנה הייתה של שחורים שרצים על המדרגות, אבל בגלל שזה היו לבנים, וכאילו חלק מהשלטון, אז השוטרים לא ירו.
אני לא מסכים. אני לא חושב שהיו יורים בשחורים על גבעת הקפיטול, ההפך. אני חושב שהיו יורים בשחורים אחרי שהיו יורים בלבנים.
אוקיי.
הם לא רצו לראות, ואולי בצדק, כי מולם, אל תשכח, עמדו מאות אנשים עם רובים וסמויים אמנם, אבל היה, הרי אחד העדים, יש כל מיני דברים שונים, יש שני במאים, אחד שכבר ראינו, שצילם את הקבוצת הימין הקיצוני, Proud Boys, מגיעה לוושינגטון ערב קודם, ומתחמשת ומתאמנת ועושה קבוצת פקודות, והם ידעו מראש מה הם הולכים לעשות, המשטרה לא ידעה את הדבר הזה, עכשיו רק עוד דבר אחד, תשמע, נכון? למה המשטרה לא שלחה יותר כוחות? לא יודע, אין לי את התשובה. יש משמר לאומי, יש בסיסי צבא, אפשר היה בשנייה להביא אותם, לא הביאו אותם. מה סיפר אתמול?
איפה היה ה-FBI? זאת אומרת, אז זו משטרה.
אז מה סיפר אתמול? התובע הכללי, ממם התובע הכללי, זה סיפור מדהים, ג'פרי רוזן, כמובן
מכוחותינו,
מבני עמנו, שהתקשרו אליו מישהו מהקפיטול, לא זכר מי, אולי העוזר של פן, שאל אותו, תגיד, ואיפה אתם? והוא אמר לו שהתשובה שלו הייתה ש-500 סוכנים, מהמשרדים, שעובדים במשרדים, אתה יודע, אנשי מטה FBI רצו לגבעת הקפיטול, זאת אומרת, חוץ מהם, לא היה, לא היה, אף אחד לא בא.
סיפור מאוד מוזר. כשראינו את זה לייב זה היה מאוד מוזר.
אבל יחידות צבא לא יכולות לזוז בלי לקבל הוראה ממישהו.
ברור, אבל
הם לא קיבלו הוראה.
אבל יש מפקדים, יש, קודם כל יש ראש ה-FBI, ויש לו כמובן סגנים, ואחראי שטח, ווואטאבר. ויש משטרה, יש משטרת, הרי משטרת הבירה, סך הכל, אתה יודע, וושינגטון DC זה לא איזה, זה לא טקסס.
זה שמשטרת הבירה פישלה ולא העריכה וכך הלאה, אני מקווה שזה לא היה קשר.
אבל אני מניח שגם משמר הקפיטול, או משמר, איך הם קוראים לזה שם.
זה מוסכם על כולם, אני יודע מה קרה, מכיוון שהשוטרים, שהמעטים שהיו שם, התנהגו בכזאת גבורה, ולמעשה מנעו בגופם, אז הייתה להם הילה של גיבורים.
כן.
אז אחר כך כבר אף אחד לא רצה להתעסק בלמה הם נכשלו. תראי ככה זה באמריקה, אם אתה גיבור, אתה גיבור, מניחים לך.
כן, כן. אני אחזור לעדויות ולכל מרכיבי החקירה הזאת. הטענה היא, ואתה גם הצגת אותה פה, שהיה פה תכנון, שמישהו הוביל את זה. אז אני רוצה להניח, או אני לא שמעתי משהו אחר, שטראמפ לא ישב על התכנון באופן מעשי.
אני לא חושב שזה established, לא ההפך.
אוקיי, אבל בוא נגיד, אנחנו לא יודעים את זה כרגע, אוקיי? לא שמעתי משהו כזה, אם שמעת, תתקן אותי, אבל שוב, זה לא היה שהוא...
לא, היו ישיבות. הייתה ישיבה...
כן, אבל ישיבות, יש הבדל בין אם הוא יושב נניח עם ג'וליאני.
לא, לא, כן, ועם ג'וליאני ועם חברי
קונגרס. אבל זה יועצים, זה הרי לא מודוס אופרנדי, זה לא... קבוצת פקודות, כמו שאתה אומר, זה לא טלקים, כמו שהיה לנו בצבא, אלה יבואו מפה ואלה יבואו משם, מישהו הרי היה צריך לנהל את הדבר הזה. ידוע כבר מי בעצם ניהל את האופרציה הזאת? זה הבן שלו? זה מי? מי עשה את כל הבלג? מי חיבר את כל הנקודות?
אף אחד לא חושב שהבן שלו היה בעסק. יכול להיות שהבן שלו לא התנגד מספיק, אבל הוא לא היה בעסק. לא חושבים שהוא היה בעסק. מי הקמבץ שאתה מחפש? אני לא יודע.
קמבץ, רמטכ"ל, מה שזה לא יודע.
אז יש אחד עורך דין בשם ג'ון איסטמן, שהוא הפיץ, ויש חברי קונגרס, וזה אגב מאוד מעניין, יש לפחות אתמול נחשפו שמותיהם של 7 חברי קונגרס, שאחרי השישי בינואר ביקשו חנינה נשיאותית, זאת אומרת, הם ידעו שהם משתתפים בפעילות אסורה. אני חושב שכן יתברר בסוף, שטראמפ ממש ישב עם האצבע על הדופק, ותכנן וניהל. כמובן שהיו סביבו אנשים. אני לא יודע מי, אני יודע את מי אתה מחפש, ואני לא יכול להגיד לך שאני יודע מי זה. אבל יש כבר קבוצה של, אני לא יודע איך לקרוא לה, 30-40 איש, שהיא הייתה הגרעין של התכנון. עכשיו, בכל המדינות המפתח, היו אנשים שעבדו למען אותה מטרה. והאנשים האלה גייסו עוד אנשים, והם היו עושים הפגנות מול בתים של פקידים שהתעקשו לקיים את תפקידם. בסוף אני חושב שהתברר שמדובר פה בקונספירציה ששותפים לה לפחות, לא יודע, כמה אלפי אנשים. חיילים היו, אבל התכנון, הרעיון, באו מטראמפ. אני אתן לך דוגמה, יש כל, הרי בכל בחירות יש מקרים של זיופים או של המכונה לא עובדת, אני לא יודע. הם לקחו תקריות כאלה וניפחו אותם בשקרים לממדים של זיופים המוניים, ומי שעשה את זה זה טראמפ. את זה טראמפ עשה, טראמפ לקח כל שטות שהוא, וגם כשאמרו לו, תשמע, זה לא רציני הדבר הזה, אל תתעסק עם זה. לא, הוא לקח כל דבר, דיבר עליו בפומבי, אמר, תראו, שם גנבו לנו 100,000 קולות, והוא יצר את התמיכה הציבורית הרחבה בטענות שלו. אבל אתה צודק, את הקמבץ עוד לא מצאנו.
שזה מעניין, ואם אתה אומר שטראמפ היה מודע לכל הדברים האלה, אולי אפילו ברמת תכנון ממשית וברמת הוראות בשטח ומינוי אנשי מפתח או קידום או אתה יודע מה שנקרא a point to mission או איך שהם קוראים לזה שם, אז למה אז איך זה שהוא יצא מזה בלי לעמוד לדין, כמו שאתה אומר, אולי עדיף, כאילו האמריקאים הרי ידועים בזיכרון, נקרא לזה המוסדות המשפטיים האמריקאים, בזיכרון הארוך שלהם, קובי אלכסנדר יעיד, זאת אומרת, אם תרמה, אתה יודע מה, בוא נלך, אם תרמה אותם בשקל, או בסליחה בדולר או בסנט, בהצהרת ה-IRS שלך, הם ירדפו אותך עד המוות, אבל בן אדם פה כמעט שבר מסורת של דמוקרטית של 300 שנה וכלום, זאת אומרת...
אבל מה? אני מזכיר לך שתי פרשיות קודמות שטראמפ היה מעורב בהן. שנגיד, הפרשה הרוסית לא נחקרה כמו זאת, אבל פרשת אוקראינה, גם שם העובדות היו ברורות.
עם הבן של ביידן.
היה ספק שהוא שחט את זלנסקי, שייתן לו מידע מלוכלך על ביידן.
על הבן של ביידן בכלל, שזה...
כן, ושהוא על ביידן ועל הבן שלו, והוא מעכב משלוחי נשק. עכשיו, זה בפני עצמו, אתה יודע, אם מישהו היה מספר לך את זה לפני 20, היית אומר, נשיא כזה יודיחו אותו תוך יום.
נכון.
לא, אבל לא קרה כלום. לכן הציפייה הייתה, ש... וכמעט הציפייה הכוללת הייתה, שהוועדה הזאת, ככל שהדוח שלה יהיה חריף, לא יקרה לו כלום. אבל זה השתנה גם בגלל הצורה, גם בגלל עוצמת הראיות, שאיש לא ציפה שהדברים יהיו כל כך בוטים וגלויים, ואיש גם לא ידע שטראמפ יתנהג בצורה כל כך בוטה וגלויה, זאת אומרת, הוא לא הסתיר, באו אליו כל יועציו, כמעט כל יועציו, לא כל יועציו, כולל התובע הכללי, בר, שאחד הנאמנים הגדולים, ואמר לו, אין לך קייס, והוא פשוט סירב לקבל את זה. עכשיו, אם הוא סירב לקבל את זה בגלל שהוא היה משוכנע, שאכן היה זיוף, או שהוא סירב לקבל את זה משום שהוא תכנן ללכת עם זה עד הסוף, אני לא יודע. אבל היו המון אנשים שאמרו לו. עכשיו, האם, אתה יודע, יש כאלה, אני גם שואל את עצמי על נתניהו, סליחה שאני מכניס אותו
זה פה. בסדר.
עם הקטע של הקנוניה, אתה יודע, חברו אלפי כן, אנשים,
כן. תפרו תיקים, התיקים התפורים, כן.
הרי אין לו בדל ראייה לדבר הזה. ואני מניח שבאים, באו אליו, היום אני כבר לא יודע, באו אליו אנשים ואמרו לו, תשמע, זה לא קיים, זה אין דבר כזה. נו. אז קודם כל הוא לא הסיק, אני שואל את עצמי, האם, ופה זה הם די דומים, האם הם משקרים, ואחר כך יודעים שהם משקרים, וסתם אומרים לאנשים תפסיקו לבלבל את המוח וממשיכים עם השקר, או שהשקר כל כך מוצא חן ביניהם שהוא משכנע אותם.
הוא טבוע בהם, הוא טבוע בהם, מדברים על אנשים שמשקרנים פתולוגים, שהם כל כך משוכנעים בעומק השקר שהם משקרים לעצמם, שהם כבר מאמינים בזה, אז מבחינתם זאת האמת. ואגב, אם נחזור אחורה לשיחה הקודמת שלנו ולהרבה מאוד שיחות שאני מנהל פה, כל הסיפור של אמת אלטרנטיבית, כל הסיפור של הרשתות החברתיות, הרי טראמפ עלה על משק כנפי הטלוויזיה טלוויזיית הריאליטי, ואחר כך הרשתות החברתיות.
טוויטר.
כן, טוויטר, אבל לא, תשמע, אנליטיקס, איך אומרים?
קיימברידג' אנליטיקס.
קיימברידג', זה היה בפייסבוק, זה היה בטירוף של זיופים ברמות בלתי נתפסות בכלל, וכולל אגב מעורבות רוסית, שכבר הוכחה. אז כן, סביר להניח שהם כבר מאמינים בשקר של עצמם. אגב, נתניהו, אם נחזור אחורה, שוב, אני לא ביבילוג כמו, לא יודע, כמו בן כספית או רביב או אחרים שמתעסקים איתו ככה בשנים, אבל מהמעט שאתה מכיר יותר, ואני קצת יותר מרחוק, הבן אדם משוכנע שכל הזמן אוכלים לו ושותים לו, הרי זה עוד מבית אבא, כל הזמן רודפים את המשפחה הזאת. המשפחה הזאת חיה בתחושה שהם נמצאים על כוונת כל מיני אליטות, נכון. לאורך כל חייהם וחיי קודמיהם, זאת אומרת, משנות, משנות ה-40, אני יודע ממתי נכון. זה התחיל, זה הרי טירוף, לא, הם מאמינים
זה,
בזה.
לפני זה, שלא קיבלו את אבא לאוניברסיטה או משהו.
כן, 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 אני אומר, שנות ה-40, עוד כשלפני המקום המדינה, הרי הוא גם מתנגד בן ציון נתניהו התנגד, היה בין המתנגדים להכרזת העצמאות על ידי בן גוריון, מקורות ההכחשה העצמית הזאת הם היסטוריים, זה לא דבר שנולד היום, אז כן, סביר להניח שטראמפ מאמין
אלה. אבל עד שלב מסוים נתניהו חי במין דואליות כזאת, שמצד אחד הוא אומר התקשורת נגדי וכולם נגדי וכולם זה, אבל הוא מתנהג כמו בן אדם מהשורה, כאילו הוא בקשר עם כולם, הוא כאילו סובל אותם, הוא לא מנהל נגדם מלחמה כל כך אינטנסיבית.
לא רצה, הוא רצה גם את ההכרה שלהם, הוא רצה את אמנון אברמוביץ' ידידנו, והוא רצה את נוני, והוא רצה את ידיעות אחרונות, והוא רצה את הארץ, והוא רצה שכולם יהיו, אגב, אנחנו רואים עכשיו מה קורה עם גדעון לוי, שכל הזמן מהלס ומקלל אותו, ושוב, זה כבר עניין שלו, אבל אני לא אכנס לזה כרגע. כן, הקטע עם נתניהו, שהוא ככל שהוא בז ושנה יותר את האליטות האלה, התקשורתיות והמדעיות והפוליטיות, ככה הוא רצה שהם יאהבו אותו.
אגב, טראמפ אותו דבר. טראמפ, הפרט הביוגרפי על טראמפ שאנחנו מתעלמים ממנו, זה שהוא נולד בקווינס, והוא גדל בקווינס, והוא לא, הוא בניגוד לאלי הנדלן של ניו יורק, שרובם, או שבאו ממקום אחר, אבל בתוך ניו יורק באו ממנהטן, או מברוקלין הכי גרוע.
או מאפסטייט, מהאחוזות.
והוא כל חייו, מצד אחד מאוד רוצה להיות כמוהם ולהתנהג כמוהם, ומצד שני יש לו טינה, כי הרי טראמפ הוא לא כאחד האדם, ולכן לא קיבלו אותו בתור אחד מהחבר'ה, ותמיד התייחסו אליו בחשדנות, וזה בער לו כל הזמן, במובן הזה זה מאוד מקביל.
כן, כן.
אוקיי, אגב, אז, לא רק אז... במובן הזה.
אנחנו יודעים. בוא נדבר טיפה, טיפה נפתח את הפריזמה לגבי ארצות הברית. התמונה שמצטיירת, והיה לי שיחות עם ציפי שמילוביץ' ידידתי הטובה, ועם פינקס, ועם הרבה מאוד אנשים שיש להם הרבה מאוד ידע והיכרות אינטימית עם ארצות הברית, ואתה כמובן שהיית שם הרבה מאוד שנים, עבדת שם וגם נולדת שם, הייתה לנו תמיד איזושהי תדמית על אמריקה, ידענו על הבעיות, זאת אומרת, מי שקצת העמיק, על הבעיות ועל ההבדלים בין החופים להרדות וקאנטרי, ובין האדומים לכחולים, ובין הליברלים לשמרנים וכו' וכו'. זה נראה שהם הולכים ומתפוררים לתוך עצמם בקצב מבהיל, והעולם בלי אמריקה הוא כנראה לא יוכל להתקיים. איך אתה רואה את באספקלריה הזאת של 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 תקופת טראמפ והחקירה בסוף תקופת טראמפ, וגם המצב היום, השיתוק ומה שעשה, דיברנו לפני רגע על ההחלטות של העליון השמרני שטראמפ חרב אותו לעוד 20 שנה. לאן הדבר הזה הולך? יש לו סיכוי?
קודם כל, אני חושב שאתה צודק. השסע באמריקה הוא אפילו יותר חריף וחמור מאשר אצלנו.
כן. אגב, אצלנו המסורת הדמוקרטית מחזיקה יותר, באופן מפתיע, המסורת הדמוקרטית הישראלית, ראינו את החלפת השלטון הנוכחית. אני זוכר עוד שאמרו שפרס לא ייתן לשמר את הרוטציה, ונתן לו, ואמרו, רק פרס עושה דברים כאלה, והנה הגענו ל... כל השרים של הליכוד התבצרו, אף אחד לא התבצר, נכון, במחור הביתה.
אז אני אומר, שם המצב יותר חמור, כן. אבל לא בגלל טראמפ, ואפילו אני לא מתחיל את ההידרדרות הזאת, כמובן שיש כל מיני סיבות שהן ארוכות טווח. כן. יש בעיה עם המערכת השלטונית בכל מקום, אגב, כמעט כל הנשיאים היו מסובכים עד כדי כך, האחרונים, שזה שיתק אותם. קלינטון עם פרשת בוש, עם הטמטום שלו, כל אחד והסיפור שלו, אבל אני מתחיל את הסיפור הזה אצל אובמה, בחירתו של נשיא שחור הוציאה חלק ניכר מדעת הקהל מאיזון, הם לא התגברו על זה, זה כבר התחיל את האימות, ואז בא טראמפ ופשוט שפך על זה טון הדלק, ולקח את כל האנשים האלה עוד שלושה צעדים, לא יודע, לאחור, לקדימה, אל עבר מחוזות הקונספירציה והדיפ סטייט, והם לא מאמינים, זה יש גם אצלנו. אי אפשר לשכנע אותם, הם לא מאמינים לעיתונים, אתה מציג להם ראייה, הראייה היא מפוברקת, ושום דבר לא יזיז אותם. והם אכן רואים בצד השני אויב. זאת אומרת, מבחינתם, ניצחון של הצד השני, כמו ניצחון של ביידן, זה חורבן הבית וכך הלאה, והרבה מהם, זה אמריקה, אנחנו מדברים, מוכנים לנקוט באלימות כדי לשנות את המצב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אמריקה לא טיפלה, זה דבר מדהים, לא טיפלה עד היום בבעיית השחורים, לא טיפלה. זה לא רק האלימות של השוטרים, זה כמעט בכל מקום, הם לא אזרחים שווים. אז מצד אחד, הם לא אזרחים שווים, מצד שני, כשנבחר נשיא מטעמם, אז הלבנים, חלק יותר מדי גדול של הלבנים, רואים בזה הפרת כללי המשחק. זה דבר אחד. דבר שני, מלחמת התרבות באמריקה, שהיא עוטפת את הדבר הזה, היא התחילה, אני חושב, סביב ניקסון. כי ניקסון גם עשה את זה אסטרטגיה. נגד האליטו הליברליות, נגד התקשורת, נגד הזה.
עוד אחד שתמיד לאורך כל השנים חש כאנדרדוג. נכון, הוא לא היה מאצולת הכסף, הוא לא היה חוואי, הוא היה עורך דין ניו יורקי.
נכון, נכון.
כן.
ומאז מלחמת התרבות, כמו פה, היא המכשיר העיקרי של הרפובליקאים כדי לעורר את מצביעיהם. וכתוצאה מזה, כל הזמן המצב הולך ומתדרדר, עד שאנשים עוברים את קו השפיות, אבל חייבים להגיד. טראמפ יוצא דופן גם מול ביבי וגם מול כל... בזה שהוא לא היה מוכן להעביר את השלטון. הוא לא היה מוכן להעביר את השלטון. הוא רצה להישאר נשיא, והוא פעל כדי שהוא יישאר נשיא. ואם הוא היה נשאר נשיא, אז המצב היה הרבה יותר גרוע ממה שהוא היום. כאילו, אני בכלל לא מתאר לעצמי מה היה קורה אם התסריט שלו היה מתבצע.
לא, כי... אין שום כוח... לצורך העניין, לא יודע מה, CIA, FBI, שירותים חשאיים, תובע כללי, איזה שהם, אותו דיפ סטייט שמדברים עליו כל הזמן, זאת אומרת, איזה שהם כוחות שאנחנו לא יודעים על קיומם, שכל הזמן, אתה יודע, ראינו בסרטים על JFK, כל מיני כאלה שבחשו מאחורי הקלעים והכל, שהיו באיזשהו שלב, עוצרים את הטירוף הזה, כי לאורך כל 4 שנות טראמפ, בכל פעם נדמה היה, לא, זה לא יקרה יותר, פה עובר הגבול, והגבול הזה פשוט לא הגיע אף פעם. אין להם שום מנגנון שמסוגל לעצור את הדבר הזה?
קודם כל, עד השישי בינואר, הסיפור הזה הוא סיפור של אנשים שעצרו את טראמפ.
אז כן, היה בלימה.
בלית ברירה, בלית ברירה. לא, אני מדבר על התחום המשפטי והשקר. היו אנשים, אני לא חושב שהם היו רוב, אבל היו אנשים במקומות הנכונים שעצרו אותו.
כן, הוא לא יכול להחליף את כל האדמיניסטרציה, זאת אומרת, זה קצת מסובך. את כל הטובים ואת כל השוטרים ואת כל הקומישן, הרי גם הרמטכ"ל אמר לו שאני נאמן רק למדינה ולא לך, אם אני זוכר נכון, ממש ערב החלפת השלטון.
נכון, אבל קודם כל טראמפ לא מבין את זה, הוא לא קולט את המושג הזה, זה לא קיים אצלו, אין דבר כזה להיות נאמן למישהו אחר יותר ממה שאתה נאמן לעצמך, זה לא קיים במושג שלו, הוא בז לאנשים כאלה, הוא לא מבין אותם בכלל. אגב, הממם התובע הכללי שעצר אותו וזה, הוא מינה אותו שנה לפני זה בתור סגן התובע, כי הוא היה מאנשיו, הוא עבד על הדברים שטראמפ רצה, אבל טראמפ חושב שאנשים כאלה אין להם קו אדום מוסרי, ומה שהוכח גם במשטרה, גם ב-FBI, זה שיש אנשים עם קו אדום מוסרי, והיה מזל שהם היו שם, אבל זה יכול להיגמר אחרת, אתה יודע, אם טראמפ היה מארגן את משרד המשפטים, הרי מה הבעיה עם טראמפ? זה שהוא לא יוצלח, אם הוא היה מארגן את משרד המשפטים, מההתחלה, לא רק את התובע הכללי, אלא גם את ה... אז יכול להיות שזה היה נגמר אחרת. היו אנשים שעצרו אותו. היו, ועובדה. אולי במזל, אבל...
תן לי את ה-worst case סנריו של הסיפור הזה. נניח שבאמת היו, לא יודע מה, הורגים את פנס, או קולעים אותו, או מזיקים לו, או פלוסי, או מי שזה לא יהיה, הספירה הייתה נעצרת. לא משנה, היו שמים מטעני חבלה באולם שבו התקיימה הספירת האלקטורים, והעסק הזה היה נעצר, ואי אפשר היה להעביר ב-20 בינואר, ביום של ההשבעה של הנשיא החדש, כל זה היה נעצר, נדחה, מושעה. מה היה קורה אז? יש תסריטים שאתה שומע של... מה היה יכול
להיות? כבר ארגן, ואפילו באו לוושינגטון, משלחות של אלקטורים מזויפים. נגיד, ג'ורג'ה, בסוף נתנה את האלקטורים שלה לביידן. אבל טראמפ, אחרי שהוא נכשל להכריז על התוצאות בג'ורג'ה כלא כשרות, הוא ארגן שהם ישלחו משלחת מקבילה של אלקטורים שתומכים בו. והוא רצה שם שיהיה טכטל מכטל, ובסוף שפנס יכיר במשלחת שלו. בתסריט, שקשה לדמיין אותו, ואני באמת לא יודע מה קורה, ויכול להיות שיש יחידות צבא שהיו מתערבות, אגב, נגדו, אני לא יודע. אבל נניח שהוא נשאר בשלטון, הכוונה שלו הייתה לכנס מחדש את האירוע הזה של הקונגרס, ולארגן הפעם שהמשלחות המוחלפות האלה הן שיופיעו, ושיבחרו בו כנשיא. זה היה התכנון. הוא, את הדבר הזה, את האירוע הזה שהתרחש בקפיטול בשישי בינואר, אם היה מובטח לו שהוא יוכרז כנשיא, הוא לא היה עושה כלום. אבל מכיוון שהוא היה צריך לעצור את זה בכל מחיר, כי מאותו רגע הוא כבר לא, כבר לא היה לו סיכוי, גם הוא ידע את זה. זה מה שהוא היה עושה. ואתה יודע, אני מדמיין לעצמי תסריט, שיש מצב חירום, אנשים אין כוח, הם רוצים לחזור לחיים נורמליים, וזה עובר, יאללה, נו, עוד 4 שנים עם טראמפ. לא יודע, אתה יודע, אל תשכח, על כל גיבור, היו 10 משת"פים.
ברור.
נו,
אז... לא, אגב, זה אחוז, זאת אומרת, זה ריישו שאפשר לקנות אותו.
נכון.
אני חושש שעל כל גיבור יש 1,000 משת"פים, שזה נראה לי מספר
יותר הגיוני. מאוד יכול להיות.
כן.
אבל במשרד המשפטים,
כן.
אגב, זה נכון גם פה, קשה יותר למצוא משת"פים. כי בשביל להיות משת"פ לדבר כל כך מופרך כמו של טראמפ, אתה צריך באמת להתכחש לעצמך.
נדמה לי שגם בצבא, ראינו כמה וכמה גנרלים שאמרו עד כאן, זאת אומרת, חלק התפטרו, אפילו ה-chief of staff שלו, שבא בתור משיח גואל, אני לא זוכר, קלי נדמה לי, היה גנרל קודם, ומהר מאוד הבין שאני מדבר שם ועלה.
הם חיים במוסדות ובמסלולים עם עקרונות.
כן.
והעקרונות האלה הם הגאווה העצמית שלהם.
לא רק זה, הם נשבעים לדגל, הם נשבעים לחוקה, הם לא נשבעים לבן אדם, זה הרי הבסיס. אוקיי, אז ככה לקראת סיום, באמת כמה דקות אחרונות, הרי טראמפ לא, נכון שהבחירה האישית, אבל הוא נבחר מטעם מפלגה. מפלגה שבעצם הקימה את כל הישות העצומה הזאת שנקראת ארצות הברית של אמריקה. הרפובליקנים, הרי אנחנו יודעים, הם היו האבות המייסדים לצורך העניין. כן, לינקולן. מה שקרה להם, זה עוד לפני אובמה כמובן, אבל כמובן זה החריף עם אובמה, והגיע לשיאים ממש מטורפים עם טראמפ. המפלגה הזאת, וכמעט כל המשוחחים איתי בעניין הזה, אומרים שהיא בעצם הולכת מדחי אל דחי, ורק מדרדרת. האירוע הזה של הוועדה, משפיע במשהו, כי אתה אומר שהחוקרים ברוב העדים והכל הם רפובליקנים בסופו של דבר, חברי קונגרס, אנשים שהיו בתפקידים שונים וכו'. זה לא מזיז אותם? זאת אומרת, שום דבר במפלגה עצמה, במוסדות המפלגה, בתכנון, כאילו, לקראת המיטרם, שזה משהו די בקרוב, ואחר כך בעוד 2.5 לבחירות הכלליות הבאות, מה שהיה הוא שיהיה, הרפובליקנים מחוקים מבחינת הגישה הממלכתית שלהם, כי הרי נראה שגם הם די מטרפדים כמעט כל יוזמה נורמלית סבירה של הממשל. אז איפה זה?
לא, אני חושב שלדבר הזה יש השפעה. קודם כל, אני חושב שיש לו השפעה על המחוקקים, כי בין המחוקקים, גם אם כולם מצביעים עם טראמפ, חלק גדול מהם עושה זאת עם כאבי בטן. אני חושב שראינו סנונית לזה, אגב, החלטה של 14 סנאטורים רפובליקאים לתמוך בהגבלת כלי נשק. אני חושב שזה, נכון שרובם לא מתמודדים שוב, ולכן הם יכולים לעשות את עצמם, אבל זה סימן ראשון. סימן שני זה שחלק גדול, יותר מועמדים שטראמפ תמך בהם בפריימרי שהיו בשבועות האחרונים, הפסידו מאשר הרוויחו. ויש את הקטע הזה של קבוצת המיקוד. לכן אני אף אחד אחר בארץ לפחות, באמריקה יש... סבורים כמוני, או שאני סבור כמותם. ושהדבר הזה הוא ציון דרך, הוא ירחיק מטראמפ את המפלגה, לא את כל המפלגה, אבל אתה יודע, הוא כבר לא ישליט כל יכול, זה ירחיק ממנו, וזה יותר קריטי, את כל מי שאיננו סוגד לו. ומספר הסוגדים לו, הוא לא כל המצביעים עבורו, הוא 60-70%, אני לא יודע. אז ברגע שהתברר שאין לו סיכוי לנצח, לפי דעתי, המעמד שלו זה, וכמו שאתה אמרת, דסנטיס, בעצם הוא מין טראמפ כזה, בלי כל השטויות האלה.
בלי grab them by their, you know what.
אני באופן אישי חושב שזה משפיע, וישפיע, וזה בדיעבד, אבל אני אומר שוב, שני דברים, אחד, אם יעמיד אותו לדין, it's a whole new ball game, לא יודע מה יהיה עם זה, הוא יכול להפוך לקדוש מעונה, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל נכון לרגע זה, זה מחרסם בו מדי יום ביומו, הוועדה הזאת.
אגב, אם הוא יעמוד לדין, הוא יוכל חוקית להתמודד? אם הוא בנאשם במשפט, אפרופו העניינים שלנו.
אני לא יודע, אני יודע שהקריטריונים, אני לא יודע, אני צריך לבדוק את החוק, הקריטריונים שאני מכיר זה שהוא צריך להיוולד בארצות הברית, ולהיות בן 35 ומעלה בשביל...
גם אם אתה אסיר עולם?
כן, אני לא יודע, לא יודע.
כי לדעתי לאסירים שם אין בכלל זכות הצבעה, זאת אומרת, אם אני זוכר נכון...
לא, אין להם, אין להם. חמישה מיליון אסירים.
ורובם שחורים.
כן, ואין להם זכות הצבעה, כן. בקיצור, אני חושב
שכן... תמידי מקבילות, חמי, זה עושה לי כאב ראש.
אבל יש לי, אבל גם תשמע, אני רוצה להגיד עוד דבר. אתה לא יכול שם, בתור ישראלי, אתה לא יכול להקשיב לדבר הזה ולא לשמוע כל הזמן הדים. זה לא דומה, זה לא שווה, זה לא הדים. עד לנקודה שדיברנו עליה, של פריקת כל עול, שלזה... טראמפ היה מוכן, והאוהדים שלו היו מוכנים, ואני לא יודע אם נתניהו מוכן, אני חושב שהוא לא מוכן, ואני גם לא חושב שהאוהדים שלו מוכנים, להסתער על הכנסת ולהסתכן, לסכן את חייהם.
כן, אגב, דיברו על זה, ניסו לארגן מחאה אלימה של איביביסטים פה בארץ, וזה לא ממש עבד, זה לא ממש עבד.
אבל מה שאין לנו, זה את הוועדה. אין לנו את ההצגה הפוליטית.
אפילו לצוללות לא מצליחים לכנס את הוועדה המחורבנת הזו. נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי כל הזמן.
תיקח את תיק 1000. רק תיק 1000. אם תיק 1000 היה מוצג לציבור עם העדים, אני חושב שחלק מתומכי נתניהו היו מבינים שהוא עבד עליהם.
אני חושב שכל מי שמצביע לנתניהו, כל, הרוב המוחלט שמי שמצביע לנתניהו יודע במי מדובר. אני חושב שאנשים יודעים שהוא מושחת, ושהוא קיבל...
יש הבדל בין לדעת שמישהו מושחת, לבין שיבוא מישהו ויגיד, כן, אני נתתי לו מיליון דולר במזוודה, והוא ארגן לי בית חרושת. העדות הכי מרגשת ומשפיעה בכל השבוע הזה, הייתה של עובדת פשוטה בקלפי בג'ורג'ה, שהיא, לא יודע, עשתה איזה משהו מאוד תמים, וג'וליאני והחבר'ה שלו הפכו אותה לאיזה רב מזייפת, והחיים שלה הפכו לגיהנום, ושל אימא שלה הפכו לגיהנום, והיא דיברה על איך החיים שלה, זה היה נקודת מפנה, למה? כי זה נתן מוחשיות לצעדים של טראמפ, לשקרים של טראמפ, ולכן אני חושב שזה קריטי, אנחנו לא יודעים כלום, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים מה, נגיד תיקח את פרשת ברון חברון, נכון? קיבלנו בסוף חוות דעת, שאומרת,
הפרחים לרובינשטיין, כן.
דרך שהיה שידור ישיר, שכל האנשים האלה היו הולכים להעיד, שכל הזבל הזה היה מוצג, יכול להיות שההיסטוריה הייתה שונה, זה יש לאמריקאים...
לא, אז פה אני חוזר לסיפור התובע הכללי, שהיה או לא היה, צריך לעשות את הדברים שלו, ואנחנו רואים, כשתובע הכללי עומד על שלו, ואתה יודע מה, אפילו מנדלבליט המושמץ, כל כך מושמץ, בסופו של דבר הוא העמיד את נתניהו לדין באשמת שוחד. עכשיו נכון שהוא היסס, ונכון שהוא נתן לו הנחות מכאן עד פתח תקווה, אפרופו, וכן הלאה בעלה. אבל בסוף הוא עשה את זה, וכמובן שהסיפור זמיר שהתפטר, התפוטר בפרשת קו 300, ומזוז שהעמיד בסופו של דבר את קצב לדין. זאת אומרת, יש מקרים שבהם לא כולם באינשטיין, ולא כולם, לא יודע, חריש, מי שהיה כל מיני כאלה, לא יודע, חדלי אישים או פחדנים או משטאפים, או איך שתקרא לזה. אגב, הנוכחית בכלל, אף אחד לא יודע אם היא קיימת.
אנחנו לא יודעים.
לא יודעים. לא, עד עכשיו לא שמענו שום דבר, אבל באמת זה לא דיון. אגב, אפרופו היכולת של האמריקאים עם כל הארסנל נשק המטורף שלהם, ובאמת, אנחנו קודם מדברים אמריקה, 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 ואתה כמובן יודע יותר טוב ממני ומרוב מאזינינו, אבל אמריקה זה כל כך לא דבר אחד, וכשאנחנו מדברים על וושינגטון או על ניו יורק או על קליפורניה, שזה בכלל, אתה יודע, עולם אחר, הם רבים מהם בדרום בכלל עוד לא השתחררו מהאלבון של ההפסד ליאנקי, זאת אומרת כל הסיפור של מלחמת האזרחים לא בהכרח נגמר, יש כאלה שיש להם בבקיארד דגל הקונפדרציה, אז אתה יודע, והנשק, והם מוכנים להשתמש בו, זאת אומרת, זה אנשים שמוכנים להשתמש בו, בארץ זה קורה הרבה פחות, אנחנו עושים את זה מול ערבים, אבל אנחנו לא כך עושים את זה, לא הרבה עושים את זה בתוך הארץ. ואני אגיד עוד משהו עכשיו לנתניהו, לא יודע אם לזכותו, אבל להרגיע אינו, גם אם הוא יחזור להיות ראש ממשלה, וגם אם תהיה לו איזשהו יצליח לארגן איזה רוב והכל, אני לא חושב שהוא חושב שהוא יוכל לעצור את המשפט ולבטל אותו, למרות כל הקשקושים האלה של התומכים שלו.
זה אני לא יודע, אבל אני מקווה שאתה צודק.
אני לא חושב שזה אפשרי. זאת אומרת, אני לא חושב שזה אפשרי במבנה הכנסת, כי אתה יודע, צריך הצטרפות מקרים של רוב כל כך מסיבי בשביל אתה יודע מה, להדיח את היועץ המשפטי ולהחליט על הקמת מערכת חדשה של תביעה שתבטל את ה...
נכון.
והמשפט כבר מתנהל, זאת אומרת, זה לא משהו שאתה אומר, אנחנו נעשה את זה אחר כך, אין אחר כך, זה עכשיו, זה קצת מסובך מדי, אבל באמת הגענו להשוואות.
רגע, אבל אתה אמרת משהו לגבי מה עם אמריקה.
כן, כן.
רק לתת פרספקטיבה, בעצם על איזה אמריקה, על איזה אמריקה בני גילנו מתרפקים? אמריקה של שנות ה-50, של שנות ה-60, אמריקה של אחרי מלחמת העולם השנייה, שהפכה למעצמה...
תוכנית מרשל, כן.
מרשל, הוליווד, אבל תחשוב על זה, שבעצם, ולמה אני אומר זה? כי היום ראיתי סרט בערוץ ההיסטוריה, על איך אייזנהאואר טיפל במשבר שהיה בבית ספר בליטל רוק, שהיה צריך... להכניס לשם שחורים, וזה לא עניין אותו, הוא לא רצה להתעסק בזה, אבל זה נכפה עליו. מה אני רוצה להגיד? שבעצם מאז סוף שנות ה-50, קשה להצביע על תקופה שארצות הברית הייתה מה שאנחנו חושבים שהיא. זאת אומרת, שנות ה-60, המצב היה יותר גרוע מהיום, השסע היה יותר גרוע מהיום, הקטע של כן בעד, כי צד אחד באמת התייחס לצד שני בתור בוגדים, זאת אומרת, וירו בסטודנטים באוניברסיטאות, זאת אומרת, זה לא שאנחנו, שנות ה-70 היה ווטרגייט, שנות ה-80 היה רייגן עם איראן קונטרה, כל עשור יש לו איזה משבר שמאפיל על הכל, והם עדיין כאן, מה שמטריד אותי, זה האם לא איבדנו שליטה על האמת, ודיברנו על זה, שכבר אי אפשר להחזיר את האנשים לכך שלפחות נדבר על עובדות מוסכמות, ואם אי אפשר לדבר על עובדות מוסכמות, אז אין אפשרות לדו שיח, ואם אין אפשרות לדו שיח, אז בסוף זה יתפוצץ. אבל זה בעיקר בגלל המדיה החברתית והשינויים הטכנולוגיים, וזה נכון גם אצלנו אגב.
כן.
גם בארץ יש הרבה פחות דו שיח מפעם, כי אנשים מבוצרים בקצוות. אז זה סיפור אחר, אבל אמריקה, אני לא יכול, אתה יודע, אם טראמפ ילך, ואם יהיה נשיא רפובליקאי נורמלי, שאני לא יודע אם יש, אז לאט לאט הדברים יחזרו לאיזושהי שפיות.
כן, זה גם התקיבה שלנו כאן, אתה יודע, כשהיית אומר, אם היית אומר לפני שנתיים שלוש, שהיורש או ראש הממשלה שיבוא אחרי... נתניהו יהיה מישהו שהוביל מפלגות ימין קיצוניות לכמה וכמה מערכות בחירות, אז היינו בכלל ראש ממשלה דתי הראשון בתולדות המדינה, תחשוב על זה, רמטכ"ל אפילו עדיין לא היה חובש כיפה, זה יגיע בקרוב, אני משער מתישהו, כי ככה הצבא נראה היום.
אני לא פשוט לא יודע, אבל מי מהמועמדים הנוכחיים הוא דתי?
הרמטכ"לים לדעתי לא, נדמה לי שלא, אבל מתישהו זה יגיע. מתי שזה יגיע, כי אין, ראינו גם...
אין לי שום התנגדות לזה שיהיה רמטכ"ל חובש כיפה.
לא, לא זה העניין, אני רק אומר שאפרופו בחירה של שחור, כשהשחורים בארצות הברית, ואנשים לא יודעים את זה, הם בסך הכל משהו כמו 13-14% מכלל האוכלוסייה, וזה נראה שהבעיה היא כל כך עצומה וגדולה, זה רק מראה עד כמה אמריקה היא עצומה וגדולה, זאת אומרת, כשאתה אומר, אם היה פה מיעוט כזה שהיה... שהיית מתלבט בו ומתעסק בו, אבל מה אתם רוצים? אצלנו על הערבים, שפחות או יותר לא סופרים אותם, הם 22-23% מכלל האוכלוסייה, אז אתה יודע...
אבל מצבם יותר טוב.
בהרבה מאוד
ביקור. לא, מצבם יותר טוב.
כן, אבל נשיא ערבי, סליחה, ראש ממשלה ערבי לא יהיה כאן.
לא יהיה, אבל זה בגלל הסכסוך. אבל מבחינה סוציו-אקונומית, השכלתית,
כן, אם אתה לא סופר את מי שנמצא מעבר לקו הירוק, אבל שוב באמת זה דיון שאנחנו לא ניכנס אליו, לא ניכנס אליו כרגע.
אמרתי שאני סופר, לא סופר. המיעוט הזה, שהוא 22 אחוז, זה לא השאר.
כן, כן, ברור.
מצבו הרבה יותר טוב משל השחורים. ועוד הערה אחת, הבעיה של הערבים, שנדמה לנו שהיא נמשכת 100 שנה, 100 שנה נגיד.
נניח,
אבל שם זה כבר 500.
נכון.
500
שנה. ובמקרה שלנו, זה גם בסופו של דבר, לא נעים להגיד, אבל אנחנו בני אותה שכונה, ובניהם של אותם נביאים ואלוהים, זאת אומרת, זה לא, הסכסוך הוא לא באמת אמיתי, זאת אומרת, אין פה סכסוך אתני אמיתי, אנחנו די בני אותו גזע, זאת אומרת, בסוף, איך אמרו, יש יהודים, יש ערבים מצרים, ויש ערבים ירדנים, ויש ערבים יהודים.
נכון.
בסוף, מה אנחנו מדברים? טוב, תשמע, זה היה כרגיל, אני לא היה לי שום ספק, זה היה מרתק ומעניין, ומעורר הרבה מאוד מחשבות, גם על שם וגם על פה.
אני אגיד לך רק עוד בהערה אחת, מרגיז אותי שהרי לפי דעתי היום טראמפ עדיין יש לו בארץ 70% ואנשים לא מתייחסים, גם לא התייחסו בעבר לכל הסיפורים על ההתנהלות שלו, זה לא מעניין אותם. זה כמו שמישהו כתב לי היום בזה טוקבק, למה אתה מבלבל את המוח, הבן אדם העביר את השגרירות לירושלים, הוא מושלם.
אז בגלל זה אני אומר לך שגם אם נניח בנתניהו היה שימוע פומבי וכל המזכירות של מילצ'ן ושל אדלסון ושל לא יודע מה היו מביאים קבלות, כן, על צ'קים מזומן או על מראים את המזוודה עם הכסף, זה לא היה מעניין את האוהדים, את הטראמפיסטים או את הביביסטים או את אלה שמשלבים את הדברים האלה, כי הוא זה לא, זה זה תופעות של קאט, זה תופעות של קאט, זה כבר לא דבר רציונלי.
אבל איתם אפשר לנצח.
אבל השאלה אם אתה, תראה, לנצח כבר לא לנצח, השאלה אם נצליח
איזה לשרוד.
כן. טוב, רמי, תודה, היה לי לעונג.
מתי הבחירות?
קודם כל, תרים טלפון לבת שלך, תשאל אותה, היא יודעת יותר טוב ממני, ולדעתי היא גם לא יודעת, ואם נחזור לזה, כרגע הוא ינסה למשוך את הזמן. אני לא חושב שהוא רוצה כרגע בחירות, ויכול להיות שזה יהיה הפורפלי הארוך בהיסטוריה. תשמע, מה אכפת לבנט? בנט לא ממהר.
לפיד נשאר ראש ממשלה.
לא, רגע, הוא עוד לא פוזרה הכנסת.
עוד לא הוחלפו.
בדיוק. זאת אומרת, רק אחרי שיש הצבעה על פיזור הכנסת, תהיה החלפה.
נתניהו צריך לדאוג שהרוטציה הזאת לא תתקיים.
בהנחה שאתה אומר שאתה צודק בזה שהוא חושש יותר מלפיד מאשר מבנט. מה אני אגיד לך, אם יש דבר אחד או שני דברים שאני שמח, א', שאני לא פוליטיקאי, אבל זה החלטתי לפני עשרות שנים, והאמת שגם שאני לא עיתונאי פעיל, מה אני צריך? לא באמת, זה כאב ראש שלא נגמר אף פעם.
נכון, וגם אגב, בתחום הפוליטי, בניגוד לכל שאר התחומים, בכל התחומים אנשים משקרים לך, אבל בתחום הפוליטי זה אידיאולוגיה.
כן. כן, זה מה יש. תודה.
תודה רבה.
בשמחות, ביי.
ביי.